מרתקת. מה מברכים על מרק? זו הסוגיה שלנו. נסכם מה שלמדנו שבוע שעבר. אנחנו בסימן רש ה סעיף ב'. זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. בוא נסכם. שבוע שעבר סיפרתי לכם שהרב עובדיה מצא איזה ראשון שחולק על כולם, והשבוע ראיתי שהוציאו את הראשון הזה במהדורה מדעית. היה הרב עובדיה מצא הרעה, סיפרתי לכם על הרעה, הוא מצא אותו באיזה ספר ישן, הוציאו אותו מהדורה יפה, אז מישהו הביא לי אותו, נדלקתי, ישר פתחתי את הסוגיה, ראיתי באמת כל מה שהרב עובדיה אומר, כמובן זה ברור שהכל כתוב שם. בואו נסכם את הבעיה שיש. יש לנו בעצם סתירת סוגיות, סתירת סוגיות. הגמרא במסכת ברכות דף למד ח' אומרת, היי דובשה דתמרה, זהה באלמהו. זה מזעזע הדבר הזה. מה זה דובשה דתמרה? מה כתוב? ארץ חיטה וסורה וגפן וצנע ורימון, ארץ זה שמן ודבש. מה זה דבש? דבש תמרים זה שבחה של ארץ ישראל. מה מברכים עליו? שהכל. זה מדהים. אם זה שבחה של ארץ ישראל, צריך לברך לבורא פרי העץ. לא. דובשה דתמרה מברכים עליו שהכל. למה? כי זה זהה. אז איך מבינים את שלט הפסוק? כשהתורה אומרת לנו ארץ זית שמן ודבש, אז מה השבח? הרי הדבש זה לא הדבר המשובח. אז מה התורה משתבחת? מה יותר טוב? תמר או סילן? מה יותר טוב? זית או שמן זית?
שמן זית.
למה זית יותר טוב משמן זית ותמר יותר טוב מסילן?
שמן זית יש בבית
המקדש. מה?
שמן זית יש בבית המקדש,
לא? באמת. זהו, זאת אומרת שהזית עיקרו בשביל שמן, והתמר עיקרו בשביל תמר. אז עכשיו נשאל על התורה. אז היה צריך כתוב, ארץ חיטה וסורה, וגפן ותולן וירמון, ארץ זית שמן ותמר. זה ברור יוסי, זאת אומרת, שאתה אומר, ארץ שמן ודבש, אתה שומע ניר? אתה קושיה? התשובה היא כזאת, אני חושב. מה שאתה אומר, זאת שמן ודבש, זה בא לומר שהתמרים כל כך משובחות שזב מהם דבש. זהו, זה מה שרשי אומר. רשי אומר, אל ארץ זבת חלב ודבש בפרשת בו. זהו, זבת חלב ודבש. השפע הוא בדיוק. אמן. בדיוק. אז זה כמו היום ברוך השם, התמרים שלנו זה משהו שאי אפשר לתאר. דרסי, כשהיינו ילדים לא היה תמרים כאלה, נכון? היו קטנים כאלה, זה נכון?
הם מגישים לתמרים.
יכול להיות שהיו בעולם, אבל היו שולחים אותם לייצור או משהו כזה. לישראל היו נותנים את התמרים האלה, שגם הם יש בהם ברכה. אבל היום התמרים מג'הול זה משהו לא יאומן. אז מה זה תמרים דבש? לחים? אתה אומר, זה עוד לא הגיע עד הסוף, אתה עוד לא יודע מה הולך להיות עם התמרים. אבל אני זוכר, כשהייתי קטן, אז בבית כנסת אחד אמר לי, מה יש להשוות? התמרים של מרוקו. זה היה, כל תמר היה כזה כמו בננה של ארץ ישראל. אז מאז שיש לנו את המג'הול, זה כבר משהו אחר. אז ארץ זבת חלב ודבש זה כמו התמרים של מרוקו. עכשיו איזה בן דוד שנסע למרוקו אומר לי, הנה מה זה מרוקו, זה כמו עזה. אין שם כלום, מה ספרים סיפורים, שם היה והיה והיה, זה הכל נראה כמו עזה שם, זה ארץ, הוא אומר לי, זה הזכיר לי מילואים בעזה, ארץ פרימיטיבית, לא מפותחת, הביוב זורם.
שנים גם פריז כרגע.
כן. זהו, אז זה הסוגיה בברכות הפלמת חיית, שאי דובשה דתמרה, מברכים עליו שהכל כי הוא זהה באלמה. מהסוגיה הזאת למדו רוב הפוסקים, שכל מצב שהפכת פרי למשקה, מברכים שהכל. כל מצב. רגע, כל מצב. מה הכוונה? אפילו אם תחנת את הפרי והפכת אותו למשקה, שזה לא מה שכתוב בגמרא. זה לא כתוב דובשה דתמרה, זאת אומרת, מדבר שזה זב. לפי אם תחנת את הפרי והפכת אותו למשקה, גם ברכים עליו שהכל, זה דעת רוב הפוסקים. ואם אתם זוכרים, היו לנו הרבה נימוקים למה על קפה לא מברכים רפי עץ. אחד הנימוקים היפים זה שהקפה, לא, זה על שוקולד, אבל על הקפה עצמו, על קפה עצמו אין שאלה, בגלל שהקפה זה משקה. אם הקפה היה פרי האדמה, היה מקום להתפלפל. אבל כיוון שקפה הוא פרי העץ, אז דוב שאתה תמרי זה זה. עד פה זה מובן. אפשר להבין את כל זה. הבעיה היא שיש עוד סוגיה בברכות, שני דפים אחרי זה, בדף למתת עמוד ב', שם הגמרא אומרת שמי שלקות, מברכים עליהם בורא פרי האדמה. רוב הראשונים וכל הפוסקים אמרו שיש הבדל בין בורא פרי עץ לבורא פרי אדמה. האמת היא שאני לא מבין את זה. זו האמת, שאני לא מבין את זה. הסברה לא ברורה לי. ונגדיר עוד יותר את האבסורד. אם לקחת רימון, שחטת מיץ רימון טבעי, נתת לו לצוס ציסה טבעית ועשת מזה ין רימונים. נכון? הרי לא, בלי תוספות. אתם יודעים את זה שאפשר לעשות ין רימונים בלי תוספות. מה? כן, ודוקטור אביטבול אמר שזה עד כדי כך מוצלח שהוא לא יכול להבדיל במקרים שובחים בין יין רימונים ליין ענבים. אז לקחת רימון, שחטת אותו 100% טבעי, הצסת אותו, עשת ממנו יין רימונים, מברכים על זה שהכל. לקחת 3 קישואים, שמת ליטר מים, שמת ליטר מים בשלושה קישואים, כשאתה שותה את זה, אתה מברך את זה אדמה. להבין את הדבר הזה, גדול עליי. הרעה, שהרב עובדיה יוסף הביא אותו, אז ראיתי אותו השבוע, הרעה זה בדיוק מה שהוא יקשה. ולכן הוא אמר, שהגמרה שאמרה, שמי שלקות דווחים עליהם בורא פרי אדמה, התכוונה, אם אתה אוכל את השלקות עם המים, זה עיקר ותפל, פותר. אבל הגמרה לומר, שמי שלקות עצמם, זה בורא פרי אדמה. אבל הרעה הוא דעת יחיד, והשולחן ערוך אפילו לא הזכיר אותו בהלכה. אין הלכה כמו הרעה, ולכן אנחנו נמצאים במבוכה ונמשיך לעשות מה שכתוב בשולחן ערוך, לחלק בין בורא פרי העץ שמברכים על הפרי ולא על משקה, לבין בורא פרי האדמה שמברכים גם על המשקה. אבל, זה למדנו, אבל שבוע שעבר ראינו, ואני רוצה מאוד לחזור על זה כי זה דבר נפקא מינה גדולה מאוד, שהמגן אברהם והמשנה ברורה פה מסייגים סייג גדול מאוד, וגם אותו אני לא מבין וצריך את העזרה שלכם. תראו מה אומר המשנה ברורה, סעיף קטן י', מברך סיף קטן י' ודווקא כששלקן כדי לאכול גם את הירקות דאילו בישל הירקות או שרען לצורך ומהן לבד לשתות אותן אין לברך עליהם אלא שהכל, לכן המשקה שעושים פסח מתפוחים וכל כך אגב, אין לברך עליהם אלא שהכל. מה הוא אומר? אחר כך ננסה לראות מה הסברה. הוא אומר, כל מה שאמרנו שברכים עליהם בורא פרי אדמה, זה כשעשית מראה כדי לאכול גם את הירקות, אבל עכשיו אתה לא אוכל את הירקות. נכון? תראו את השכן ערוך. מה אומר השכן ערוך? סעיף ב'. על המים שבישלו בהם ירקות, מברך הברכה עצמה, שמברך על הירקות עצמה, ופי שמהם על הטעם הירק. אז אם אתה עשית מרק ירקות ואתה רוצה לאכול את הירקות אבל עכשיו אתה לא אוכל את הירקות, אתה אוכל אותם בסעודה הבאה. על המים ואחים בורי פרי אדמה. אבל אם אתה זורק את הירקות ועושה רק מרק, הירקות לא רואים לאכילה? לא. מה ההיגיון בזה? זה הגיוני או לא? לא. לא. לא, הרע אומר של המים תמיד ברכים שהכל. רק אם ברכת על הירקות, אתה פותר את המים. פה הוא אומר של המים ברכים בורי פרי אדמה. אבל אם אתה מתכוון לאכול את הירקות, אני מישהו רוצה לומר ככה, שאם בישלת מרק ירקות, המים הם חלק מהמרק. אם בישלת מרק ירקות, המים הם חלק מה?
זה הסעודה. זה
הופך להיות סעודה. לא, אפילו שאתה לא אוכל עכשיו את ה...
אבל הירקות הם נתנו את כל הטעם.
רגע, ואם אתה מוציא את הירקות, זורק אותם?
בסדר, אבל המים זה לא מים, אתה לא שותה מים עכשיו, אתה שותה מיץ ירקות.
זה מה שהוא רוצה לומר. זה מה שהוא רוצה לומר.
זה לא אותו דבר עם פירות.
אז אל תגיד את המילה סעודה. לא אוכלים לחם.
פירות זה יותר מעדן כזה. זה משהו שהוא...
זה יכול לפירות... אז זו סברה חדשה.
המרק מגיע שהוא מרק.
לא, אתה לא מסביר
למה
שם. זו סברה חדשה. אולי הוא יישב את הכל. הוא אומר ככה, שאם יש לך מרק ירקות עם ירקות, זו סעודה. ואז אפילו אתה שותה את המרק בלי הירקות, זה לא משנה. הדבר הזה נועד כדי שתסבע ממנו. אבל מיץ זה בשביל הכיף תמיד. ואם עשתה מיץ ירקות, עכשיו אני חשבתי שיש פה טעות במשנה ברורה, לפי מה שאתה אומר אין טעות. תראו עוד פעם את המשנה ברורה. לא, כי עכשיו הסברת את הכל. כי באמת, אז לפי זה באמת אין הבדל בין פירות לירקות. שמצאים למה שהוא אומר? לפי זה אין הבדל בין פירות לירקות. פירות וירקות זה אותו דבר. רק השאלה היא, האם זה אכילה חשובה? האם זו אכילה חשובה? עכשיו, מפירות אף פעם לא תהיה אכילה חשובה. ירקות, כן. אם אתה אוכל ירקות, עם המיץ שלהם, אז זו אכילה, זה חלק מהזה, תחליף, מיני סעודה. וואי. בואו נראה עוד פעם את המשנה ברורה. דווקא כששלקן, כדי לאכול גם את הירקות. דאילו, בישל הירקות, או שרן, לצורך ממהן לבד לשתות אותן, אין ברכים עליהם אלא שהכל. כי זה משקה ולא סעודה. לכן, המשקה שעושים בפסח מתפוחים. מה זה התפוחים האלה? הרי תפוחים בכל מקרה זה הבעל. זהו.
תפוחי אדמה?
אני חושב שהכוונה תפוחי אדמה. תפוחי אדמה הכוונה?
תפוחי אדמה. פסח תפוחי אדמה.
כן, יש תפוחי אדמה? לא, אבל יש משקה מתפוחי אדמה?
לא, הכוונה היא שאפילו שהתפוח יש בפנים, יברכו שהכל אולי בגלל שזה רק מנה אחרונה ולא
רק... הוא לא אומר כך, הפוך, הוא לא אומר כך. ולכן המשקה שאני בודם מתפוחים, אין דברים להם לשעקול, כי התפוחים לא בפנים. הרי זה מה שהוא רוצה לומר בהקשר. והרי גם אם התפוחים היו בפנים, היו צריכים לברך עליהם. יש פה משהו לבור. לכן אני חושב שנדבר פה על בורא פרי אדמה. יכול להיות שמשנה ברורה רוצה לומר, שבאופן עקרוני לא יצויר שתעשה דבר שיהיה לו, זה לא יהיה כינוח, אלא זה יהיה מנה חשובה, אז גם בפירות זה יהיה ככה. אין הבדל עקרוני בין פירות לבין ירקות. אבל אני לא יודע, זה התפוחים האלה לא מספיק בהיר לי.
אז זה בדעת של האדם.
לא, עוד לא הגענו לזה שנייה. זה
גם שאוכל שותה כמו שהוא אמר שזה מספרות.
כן, אבל המשנה ברורה מחדש פה שאפילו אם יאכל מרק ירקות לא להנאה, אם הוא עושה מרק בצורה שהוא לוקח ירקות, עושה מרק, זורק את הירקות ושותה רק את המרק, ועכשיו הכל. אבל לא מספיק המטרה, זה מה שאומר דוד, לא מספיק המטרה, זה היא המציאות. האם הדבר הזה זה אכילה? אם אתה אוכל ירקות עם המיץ שלהם, אתה אוכל. ואז אם אתה אוכל את המיץ גם בלי הירקות, כיוון שבאופן כללי יש לפניך מרק ירקות, אתה עבר לבורא פרי אדמה. עכשיו, איפה יצא נפקא מינה עצומה? נפקא מינה עצומה יצא ככה. מה יקרה לגבי משקה צ'יקו? מי שלא למד את המשנה ברורה הזה, נופל. צ'יקו זה דגנים. הלאה, קפה. קפה זה רוצח, קילר. קפה זה הורג את הבן אדם. אתה תשתה דגנים. ככה אומרים חכמי התזונה בדורנו. תגיד, אתה, מה אתה? אתה ישראלי?
זה קפה מזויף.
פעם, לפני 20 שנה, זה היה תחליף זול לקפה. היום זה תחליף יקר לקפה. זה אותו דבר, רק פעם זה היה תחליף זול, כי קפה זה היה משקה. והדבר הזה סתם חומוס. היום משקה, קפה זה רוצח, וזה דבר טבעי. לכן זה תחליף יקר לקפה. אז עכשיו, לא, יש פה בשאלה בהלכה. ממה עשוי? זה עשוי בעצם מחומוס או מדגנים. אז לכאורה, לפי הכללים, זה אמור להיות בורא פרי אדמה. קפה זה כמו דבש תמרים, נכון? כי הקפה זה עץ, אז זה כמו דבש תמרים, אז יש הכל. אבל הצ'יקו הזה זה משקה דגנים, אז זה אמור להיות בורא פרי אדמה. אז אני אומר, מי שלא למד את המשנה ברורה זה הקטן. אתה יכול לדעת כל השעס ולא לדעת את החילוק הזה, כי זה רק מגיע לך במשנה ברורה, שכל מה שאמרנו שמי שלקות זה בורא פרי אדמה, זה רק אם אתה תאכל גם את הירקות. לא עכשיו, באופן כללי אתה מתכוון לאכול את הירקות. כלומר, מרק שסיננת את הירקות, זרקת אותם ואתה שתה את המרק, זה שהכל מרק שיש בו ירקות ואתה שותה רק את המים, זה בור פרי אדמה. ולכן, סליחה רק רגע, בורשט, מה? אתה או מישהו אחר, זה לא חשוב, בישלו את זה כדי לאכול את הירקות. בורשט זה שהכל. מרק קישואים בלבד, ואתה שותה את המרק ואת הקישואים יותר מאוחר, זה בורא פרי האדמה, חוץ מתת הרעה אותה שהזכרנו.
אם אני שותק, אם אני מוזג והילד רוצה דווקא רק את המרק וירקות, אז הוא אוכל גם אדמה. אדמה. כי מישהו אחר אוכל את הירקות.
בדיוק, אדמה. זה חידוש, זה קשה לעכל את הדבר הזה, קשה לעכל, זה ההיגיון לא מתיישב על הלב כל כך, קשה לעכל את זה, אבל זה מה שמוסכם על ידי הפוסקים. תזכרו שלפי הרב עובדיה, הכל שהכל. אבל גם הוא אומר, אם דברך אדמה, טוב עשית. זאת אומרת, לא עשית שום דבר רע. רק אני אוהב להגיד...
הרב עובדיה בכל מקרה לא מחלק בין המרקות. הייתי מדעם שאוכל את הירקות, אז זה פותר את המרק.
זה ברור. מה
קורה לגבי מרק
פירות? ברור, זה נכון. לא, זהו. לפי הסברה של דוד עכשיו זה הכל משתנה, כי...
אנחנו מגישים את זה מנה ראשונה.
מרק פירות? כן, כן, תשמעו סיפור, זה תלוי במקומות. אנחנו לפני... לפני שנה וחצי, אתם שומעים סיפור? לפני שנה וחצי, נתתי שיעור בישיבת עדר העיקר באשדוד של הרב יוסף זיני. הם שמעו שאני אצל דיין, התיישבו עליי, תבוא לתת שיעור בישיבה. עכשיו כולם התיישבו עליי שם, כל האזור, ישיבת הסדר בהסדרות ובאשקלון והמכינה, כולם אמרתי לא. ונווה אמרו לי, אתה כבר קרוב, תקפוץ אלינו, ובני נצרים, וכל יום יכול לעשות טיול באזור, כולם אמרתי לו, אבל משפח זיני אתה לא מתעסק איתם. אז הרב זיני אמר לי, תבוא, אמרתי, בטח, מיד אני בא. לא מתעסקים איתם. אז אמרתי לו, רק שיהיה בין הזמנים, לפחות שיהיה בין הזמנים. אז מיד אמרתי, אין בעיה, ברור שאני מגיע. ואז משה פיטוסי, זה גיסו של שמואל, שהוא נכד של המאיר זיני, בא לקחת אותי מבית הדין. אז אמרתי לרב קץ, שהוא הבית דין שלי, שיש לנו טרמפ לאשדוד, אולי רוצה לבוא לאשדוד. איתים לו, כי באותו יום הוא צריך לסל לבני ברק, ומי אשדוד לבני ברק, זה קרוב. קל להגיע מאשדוד לבני ברק. אז מה? כן, אז לא, יש אוכלוסייה חרדית, אז יש הרבה. אז אנחנו נוסעים לנו בדרך, אמרתי לרב קץ, אתה יודע מי זה? זה משה פיטוסי, זה הנכד של הרב מאיר זיני. חשבתי מאיזה היה רב קץ, הוא בכלל הונגרי וזה אלג'יראי. זה אומר לי, מה זאת אומרת הרב מאיר זיני הידיד נפש של אבא שלי? איך היה דין נפש לאבא שלך, אם אבא שלך היה הרב של פרסבורג ועלה לארץ להיות הרב של באר שבע, והרב מאיר זיני היה באלג'יריה וצרפת, איפה נפגשו? מה זאת אומרת? התארחו אצלנו. מה מתברר? יש פה סיפור מדהים. הרב מאיר זיני, לא יאומן, זה רק משפחת זיני יכול. הרב מאיר זיני, זכר צדיק לברכה, הוא היה חייל בצבא הצרפתי. מה? רב צבאי, בצבא הצרפתי. והם היו קבוצה של חמישה חבר'ה, תמיד חמים, שאחרי השואה הם שחררו, טיפלו ביהודים במחנות העקורים. הם טיפלו ביהודים שנפלו מהמחנות. ורגע, אני אספר את הסיפור יותר יפה. כשהם ראו את היהודים הראשונים יוצאים מהמחנות, הם שחררו מחנות. הם ראו את היהודים הראשונים יוצאים מהמחנות, ראו את השלדים האלה המהלכים, הם הסתכלו אחד לשני בעיניים ונדרו נדר שהם התחתנו עם אחת מהאנשים פה. אשתו של הרב זיני, שעוד איתנו, ברוך השם, אז היא הייתה לא בן אדם, מגולחת, זה לא קיים לבחר. הוא הסתכל עליו, זאת תהיה אשתי. לקח אותה לאלג'יריה, התחתה איתה שם, לקח אותה לאלג'יריה, ואבא שלו אמר לו, זאת לא יהודיה בכלל, מאיפה הבאת לנו את הדבר הזה? מה זה, אתה בטוח שהיא יהודיה? היה, אבל הוא יודע שמתחתן איתה. והיו כמה כאלה, לא הרבה, חמישה. כנראה הרב מאיר זיני זה הראשון בהיסטוריה שהתחתן נישואים מעורבים. אני יודע, זה מתחתן, זה לא, נכון? איך אומרים? אין עליהם. הוא, זה לא היה כדוגמתו. האלג'יראי שהתחתן עם הונגריה. זהו, היא הייתה הונגריה. עכשיו, מה המשך הסיפור? האבא שלה היה היועץ המשפטי של משרד החוץ הצ'כי. למה? כי הם גרו בפרסבורג שהייתה שייכת להונגריה, אבל אחרי מלחמת העולם הראשונה זה הפך להיות צ'כיה, צ'כוסלובקיה, זה היה סלובקיה, קיצור זה היה בלגן שם. הוא היה היועץ המשפטי של משרד החוץ הצ'כי, זה היה מודרני, האבא שלה היה מודרני. היא התחתנה עם רב, רגע, אבא שלה, אתם זוכרים את יאן מסריק? יאן מסריק היה נשיא צ'כיה, היה דמוקרט כזה וזה, אז הוא היה יהודי שעזר לו, היה היועץ המשפטי שלו. אולי אפילו היה סגן שר החוץ הצ'כי? היה איש חשוב. זה הסבא רבא של אשתו של שמואל בוכניק. שמואל נשוי לנכדה של הרב מאיר זיני. קיצור, תראו מה הולך שם אצל הרב מאיר זיני. ספר הדיני זה שיוברים. זה תפור עליהם. אז הוא היה היועץ המשפטי של משרד החוץ הצ'כי. והיה שם בעיות עם שמירות מצוות, זה לא היה פשוט. אבל אשתו של הרב מאיר זיני הלכה לאלג'יריה, והפכה להיות אשתו של רב. אלג'יראי, הוא חינך אותה, יכול אלג'יראית, אין בעיה, נכון? הוא חינך אותה, היא שכה, על כן יעזוב איש את אביה ואת אמה, על כן תעזוב אישה את אביה ואת אמה, ודווקא בבעלה, זהו, הוא חינך אותה מחדש, אין בעיה. והיא גרה לה באלג'יריה, אל תשכחו שאלג'יריה, שאחרי מלחמת העולם השנייה, זה צרפת. לא לשכוח את זה, זה לא הגיהנום שיש שם עכשיו. בצרפת, עד תפשין כף א', שאז יש מרד. אלג'יריה זה מקום מתורבת, ויש שם קדמה, והיהודים שם מאוד מודרניים. אז היא גרה באלג'יריה עם הרב מאיר זיני. אז לרב מאיר זיני נולדת בת, חמותך היא הבכורה?
לא.
אז נולדים לו ילדים, אחת מהם זה חמותו של שמואל בוכניק. חמותו שמואל בוכניק יש סבתא בצ'כיה. זאת אומרת, ההורים שלה כאלה. אנחנו דברים עכשיו על איזה שנה? באזור מבצע סיני, 60 שנה, משהו כזה. אז חמותו של שמואל בוכניק יש לה סבתא בצ'כיה. היא נוסעת מאלג'יריה, כמו משפחת זיני לבד, כן? גיל 5, 6, אין בעיה. שמים אותה על האונייה, הוא לה, סיב את צ'כיה. היא נוסעת לסבתא שלה לצ'כיה, חמותו של שמואל, הסבתא שלה בצ'כיה. אבל האבא שלה אומר לה, תראי, הסבתא היא מודרנית, את לא אוכלת אצלה. את אוכלת רק אצל הרב של העיר. מי זה הרב של העיר? אבא של הרב קץ. רגע, עכשיו, לא, אבל למה הגעתי למרק? עוד מעט אני אגיד לכם. עברו 60 שנה, משה פיטוסי, הנכד של הרב מאיר זיני, מסיע אותי לתת שיעור בישיבה של הבן של הרב מאיר זיני באשדוד, והרב קץ אמרתי לו, אולי תצר טרמפ נוסעים מאשדוד, הוא מתלווה. אני אומר לו במכונית, אתה יודע, זה משה פיטוסי, זה הנכד של הרב מאיר זיני. אומר לי, מה זה? הוא ידיד נפש של אבא שלי. מאיפה? כי אמא של משה פיטוסי, חמותו של שמואל בוכניק, הייתה באה לפרסבורג לבקר את הסבתא שלה, אמרו לה, חצי רגע מאלג'יריה לצ'כיה, לסלובקיה, בבקשה, עשתה טיול קצר לסלובקיה, אבל היא אכלה רק בבית של הרב זיני. כן? זאת אומרת, היא אכלה רק בבית של הרב. של פרסבורג, זה אבא של הרב כץ. ואז משה פיטוס אומר, מרק דובדבנים. כי החמותו, אמא של משה שהייתה בת 5, לא יכולה לשכוח שבבית של הרב של פרסבורג, האכילו אותה מנה עיקרית, מרק דובדבנים. ואז התברר שהם צודקים, כי אמא של הרב כץ הייתה מומחית למרק דובדבנים. וחמותו של שמואל בוכניק לא יכולה לשכוח מגיל 5 את המרק דובדבנים של הרבנית של פרסבורג, שהרחה אותה כשהיא באה לבקר את הסבתא שלה שהייתה מודרנית מאלג'יריה. יש סיפורים כאלה, לא להתפלא שאחר כך הנכד של רביני זה מחד גולני, נכון? לא להתפלא, אין להתפלא שזה מה שעולה בסוף. עכשיו השאלה היא כזאת, לפי המשנה ברורה, על המרק, לפי הסברה של דוד, על המרק דובדבנים צריך לברך בורא פרי עץ. מדהים, נכון? אם עשו את המרק דובדבנים, לא, כלומר, השאלה היא, האם הרב מאיר זיני אמר לנכדה שלו, אבל כשאת הולכת לבת שלו בעצם, שאתה הולכת על המרק דובדבנים, דוחים בורא פרי עץ. לא, אבל גם אם אתה מסנן את הדובדבנים, שותה את המרק, ותום מנה עיקרית. אנחנו לא מכירים דבר כזה, אצלנו מרק דובדבנים זה יהיה תמיד סוג של קינוח, אבל אם יהיה מקום שבו המרק דובדבנים זה מנה, אז לפי הסברה של המשנה ברורה אולי הכל ישתנה, ואז יצלת משהו, קצת חידדת לנו את ההבנה. זהו, אז רבותיי, זה מדהים, אדם יכול ללמוד כל החיים את הש"ס ואת הפוסקים, לא מודע לסעיף קטן הזה של המשנה ברורה, שזה בעצם מגן אברהם אומר את זה, והוא מוכיח את זה. ברכה לו הלכה שלמה, והוא, הסיפור הוא כזה, אדם התחתן עם אישה אשכנזיה, זה קורה גם במשפחות טובות, תדעו לכם, התחתן עם אישה אשכנזיה, זה קרה, עשו לו בעיות, אמרו לו עזוב אתה פרנק, לא רוצים פרנקים אצלנו המשפחה, נראה סוף, כשהתחתן עם אשתי, אז הסבתא שלה היא הייתה נגד מרוקאי, לא, היא הייתה זקנה, מסכנה, היא הייתה זקנה, היא הכירה מרוקאים כשהם עלו לארץ, והיא נראה לה שזה מדרגת ביניים, בין הקוף לבין אדם. והיא הייתה הנכדה שלה מתחתנת עם מרוקאי, ההורים ברוך שהם יותר מתורבתים, אבל הסבתא לא... אז אני זוכר שהלכתי לרב עובדיה דבולנסקי, אמרתי לו, תשמע, יש לי פה בעיה, הסבתא של אשתי היא גזענית. הוא אומר לי, עזוב, הוא אומר לי, תעזוב, שבוע שתכיר אותך הכל יהיה בסדר. עזוב, אל תתייחס לזה. ואז אשתי הייתה, היא נפטרה, הייתה אישה נהדרת, נפטרה כמה סמוך לחתונה, אשתי הייתה אומרת, נו, את אומרת אריאל הוא מרוקאי? היא אומרת, לא, הוא משלנו. זאת אומרת, את הדעות שלה לא שינתה על המרוקאי, המרוקאי נשארו מה שם, רק אני לא מרוקאי. הוא משלנו, זה לא, זאת אומרת, המרוקאי נשאר מרוקאי, זה איזשהו שמרצה חיי. ככה אומרים, אבל אני לא, ככה הייתה אישה נהדרת, אלו החיים. קיצור, אדם מתחתן עם אישה אשכנזיה, נותנים לו בורשט, אני אומר לכם טעות שאני הייתי בה, נותנים לו בורשט, הוא סובל הרבה דברים, אז הוא מגיע לפסח, נותנים לו בורשט, הוא סידוס בורשט, נו משהו נורמלי, ואיך אתם אומרים לו שזה טעים?
מה זה בורשט?
מה, זו אותה שאלה הגדולה במה זה בורט, אבל בורט, הוא אומר מרק סלק, אצלך זה מרק סלק, אצל האשכנזים זה משקה. זה משקה, מה?
משהו
שנקות הרביעה. בורט זה עשוי מסלק, מקררים, סלק אדום, מקררים את זה, הם טוענים שזה טעים. ארי, יצא לך לשתות פעם בורט? טעם פותח. קיצור, אומר החתן הספרדי, אומר, סליחה? זה בורא פרי אדמה! הוא עכשיו שחזר את הלימוד שלו, אומר, בורא פרי אדמה, למה אתם מכירים את זה שהכל? זה מיה דשלקה, הבורשט. אבל הוא שכח את המשנה ברורה הקטן הזה. שמה שאמרנו, שמיה דשלקה זה בורא פרי אדמה, זה כשהירקות נמצאים בפנים. אבל אם זרקת את הירקות, אז לא. עכשיו, בסלק, זו דוגמה מובהקת לדבר הזה. הרי סלק, אחרי שאתה עושה ממנו בורשט, הוא לא ראוי לאכילה. הסלק האדום, הוצאת לו את המיץ, ועכשיו הוא לא שווה כלום, זה סתם יקלקל לך את הבורשט, אז אתה זורק אותו ושותה את הבורשט גם בעיקר בלי הסלק, אז זה יהיה שהכל, זה הדבר המדהים פה, זה לא יאומן. אני אומר לכם, יהודי סטנדרטי לא יכול לשרוד בחיים אם הוא לא שוחה בהלכה, אם הוא לא שוחה בהלכה הוא גמור. יש לו מזל שיכול להפעיל את שיטת השעקול. הוא יכול להפעיל את שיטת השעקול, שיטת השעקול פועלת. תבר שהכל יהיה טוב. רק הבעיה היא, מה עם הבחר האחרון? נראות לכם כמה פעמים. לא תמיד יש שיטת הבורא נפשות. זה לא תמיד. כי יכול שהבחר האחרונה היה למחיה. מה אתה אומר, שמואל?
לא, אתה נעתי.
סיפור יפה, שמואל.
רק, הזיני הוא עשה חתונה של הורים שלי.
כן, זה גם. אבל הורים שלך לא אשכנזי. הסיפור הזה עם הרב זיני, עם הרב זיני והשואה זה משהו לא יאומן, נכון? זה לא יאומן. זה משהו שאי אפשר להאמין, וצריך להיות אדם מאוד מיוחד בשביל זה. זה הרב. מה? אתה גם היית בטכניון? זה הבן שלו. זה הבן, זה הבן. הבן שלו. אנחנו זכינו שהרב מאיר זיני נתן פה שיעורים. השיעורים האחרונים בחיים שלו נתן פה, כי כשהוא עלה לארץ, כמה זמן הוא תפקד? שנה וחצי? לא הרבה, שנה וחצי, שנתיים הוא תפקד, השמואל הביא אותו לפה לתת שיעורים. אז זה ממש שיעורים נכונים, ואמרתי לדוד, פרגשתי את דוד בשמחת תורה, אמרתי לו שהם חייבים להוציא מזה ספר, ואלו כמעט השיעורים היחידים המתועדים. הוא נתן המון שיעורים בחיים הרב מאיר זיני, אבל זה לא מתועד, כי בצרפת חבר'ה לא באים לאכול, לא באים להקליט את הרב. אז זה לא מתועד. מה? לא הרבה, אבל הוא אמר לי שבעצם תהי 15 השורים הללו. טוב, יש פה בשכן ערוך סיוג. בוא נקרא עוד פעם את סעיף ב' בשכן ערוך. על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שברים על הכל עצמם אף פי שם במילת המים, ואין נמיד כשבישלם בלא בשר, אבל אם בשלם, בשלם עם בשר ואיך עליו שהכל. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה על מרק ירקות טבעי, אבל מרק ירקות עם בשר זה משהו אחר. עיקר
זה שהכל
נטפל באדמה. כן, כן. הנה תראו סעיף קטן י' ג' עם הבשר, אני מדלג לסעיף קטן י' ג'. והירקות נותנים טעם במרק והבשר נותן טעם במרק, וטעם הבשר הוא חשוב יותר, ולכך הוא עיקר. על כן אפילו אוכל המרק לבד מברך שהכל. ומכל מקום אם אוכל הירק עם המרק ביחד אין צריך לברך כי אם על הירק, והמרק נעשה תפל גם לירק, ודעוד הירק גופה ובוודאי לא נעשה תפל לבשר, גם השבע למזון ולסוב. אז אני רוצה לסכם, אם יש לך מרק שיש בתוכו קישואים, בשר ומים, אתה ודאי מברך על הקישואים בורא פרי אדמה, מברך על הבשר שהכל. השאלה היא כזאת, מה קורה אם אתה לא אוכל את הקישואים ואתה אוכל רק את הבשר ואת המרק? פה אתה מברך שהכל, אפילו על המרק לבד מברך שהכל, כי במרק יש טעם בשר וטעם קישו, וטעם בשר הוא יותר חשוב מטעם קישו. מפה נשאלה שאלה, פה נשאלה שאלה בדורנו, והשאלה היא כזו, מה עדים אם אתה עשת מרק ירקות, אבל הוספת במרק הירקות תבלינים? עכשיו השאלה היא איזה תבלינים? תבלינים בדרך כלל הם תפלים. כלומר, זה ברור, עשיתם לכל פעם מרק קישואים בלי מלח? זה לא נראה לי שזה... אבל זה לא אומר שהמלח הוא עיקר והקישוא הוא תפל, זה הפוך, כן, המלח הבא לתת טעם בקישוא. אבל היום יש לנו סוג חדש תבלין, שקרה אבקת מרק. אז אם שמת אבקת מרק, באבקת מרק יש רכיבים שהם לא באו רק לתת טעם לקישוא. המלח, מה הנקודה של המלח? אף אחד לא רוצה לאכול מלח. מלח זה רק לתת, לעשות את הקישוא יותר טעים. אבל אם אתה שם אבקת מרק, לא, זה לא בשביל הקישוא, זה בשביל המים. תמיד זאת אומרת, יש לך מים, יש לך מים, המים קיבלו את הטעם שלהם משני מקורות. מקור אחד זה הקישוס נתן בהם טעם, ומקור שני זה חומרי הטעם שנתנו במים טעם, וחומרי הטעם הם לא באים כדי להתאים את הקישו. ולכן נראה שאם יש כשיש אבקת מרק תמיד יברכו שהכל על המים. אבל בזמן האחרון, ולכן יש פוסקים שכתבו ספרים לפני 20 שנה, הם כתבו שלמעשה כמעט אף פעם לא מברכים על מרק בורא פרי אדמה, כי יש אבקת מרק. בזמן האחרון הפסיקו עם אבקת מרק, כי זה לא בריא כמו כל הדברים אחרים, אבקת מרק, זה גם אחד מהרוצחים, יש בה מונוסודיום גלוטמט. אתה מת. אז יש בה אבקת מרק מונוסודיום גלוטמט, ולכן טובי העם לא משתמשים יותר באבקת מרק. מה אתה אומר?
כל התבלינים, פלפל שחור, חווייץ', כל זה, זה לא משנה בעצם, זה כמו מלח.
נראה לי שהעיקרון הוא כזה, פלפל שחור זה כמו מלח. כלומר, בעצם המטרה של פלפל שחור הוא, אתה, למה אתה לא שותה מים עם פלפל שחור? תעשה מרק, תרתיח מים, שים פלפל שחור. למה אתה לא שותה, עושה ככה? מרק עם אבקת מים ואבקת מרק אתה כן יכול לעשות, נכון? אז מה זה אומר? שאבקת מרק היא לא באה לשפר את הטעם של הכישוף. אבקת מרק זה דבר שבפני עצמו. זאת אומרת, אותו פלפל בא רק לעשות את הכישוף, חריף. אתה לא צריך לשים פלפול באכילה, אבל הפלפול הזה לא חשוב, זה נפקא מינה לברכה. זה לא משנה, כי המים קיבלו טעם מהבשר וקיבלו טעם מהקישו, והטעם של הבשר הוא יותר חשוב מאשר הטעם של הקישו, ואז מברך שהכל.
בעצם האופציה הכל בפנים, מה יברך?
אז אם הוא שותה רק את המים, מברך שהכל. אז זה אומר המשנה ברורה שהירקות הם לא תפילים לבשר, אז צריך לברך שתי ברכות. כן, שתי ברכות, פה נקרא עוד תפל, אלא אם כן יש מעט מאוד בשר ואז תפל, או יש מעט מאוד ירקות ואז תפל. אבל אם זה מרק רגיל שיש בו כמות סבירה של ירקות, כמות סבירה של בשר, מברך עליו שתי ברכות. אז זה לא היה בדיון. השאלה הייתה מה מברך על המים. אז אנחנו נסכם, בעצם האופציה היחידה שמברכים על מרק ירקות בורא פרי אדמה הוא כאשר זהו מרק טבעי, שאומנם יכול שיש בו הרבה מים, יש בו הרבה מים, אבל יש בו רק ירקות ותבלינים שבאים לשפר את טעם הירקות, כמו מלח, פלפל, שמן, דברים כאלה. רק אז מברכים על המים בורא פרי האדמה. חוץ מזה, כן, כשיש אבקת מרק זה כבר הפך את המים לשהכל. אתה משתמש באבקת מרק כשאתה שותה מרק טבעי? אני חושב שבכל מקרה היום אבקת מרק שמים רק במרק עוף, לא?
גם עם
מרק ירקות שמים אבקת מרק? אז גמרנו, ברגע ששמת אבקת מרק זה נגמר. אני אומר לכם מה שאני חושב, כלומר נראה לי זה כמו בשר, זה נגמר, בגלל שאבקת מרק באופן תיאורטי יכולת לשים מים ואבקת מרק. אז אבקת מרק היא מצד עצמה, יש לה איכות עצמאית, היא לא באה לחזק את הטעם של הקישויים, אלא באה לתת טעם, ואז יש פה התמודדות בין האבקת מרק לבין הקישויים, ונראה לי... אני
יכול להגיד שהקישויים מנצחו גם שם?
אז זאת השאלה, אני מסכים, זאת השאלה, אבל נראה לי לא כך, אז זאת השאלה. אם אבקת מרק היא רק באה, בסדר, זאת השאלה. מה היית מעדיף לאכול? מים ואבקת מרק בלי קישויים? או מים וקישויים בלי אבקת מרק? בלי הקישויים.
ברור שבלי אבקת מרק, אתה יכול עדיין את המרק.
לא, אתה לא מבין, יוני, אתה לא מבין מה אני מתכוון. נגיד שאתה מתלבט, יש לך ליטר מים, אתה רוצה לשתות מרק. אתה יכול או לשפור בפנים אבקת מרק, או לבשל אותם עם קישויים, להוציא את הקישויים, ולשתות, קישויים ומלח. מה אתה שם?
בוא נגיד שאין אוכל אחר, זהו, זה האוכל היום.
זה יקבע מה העיקר. מה?
בהנחה שאין אוכל אחר.
אז אבקת המרק יותר. כי אבקת מרק נותנת יותר טעם. היא נותנת יותר טעם. לכן אני חושב שאבקת מרק היא בעצם מקבילה לבשר, שהיא נותנת יותר טעם מאשר הקישור. זהו, אנחנו רבותיי, סיימנו את... לא סיימנו. בואו נקרא את הסעיף הבא בזריזות, סעיף ג'. אם סחטן, כן, סחט את הירקות, אינו מברך על אותם משקיעים, אלא שהכל, אז זה מפורש, מיץ ירקות מברך עליו, זה גם דבר חשוב. כל מה שאמרנו, שמברכים על מי שלקות, זה בבישול, אבל בסחיטה לא. בסחיטה זה נשאר שהכל, כי רק בבישול יוצא הנשומה, התמצית יוצאת מבפנים, אבל גם אז רק בישול ירקות ולא בישול פירות. מה מברכים על קומפוט, המיץ של הקומפוט? שהכל. המיץ של הקומפוט.
ואם זה מרוכז, כמו גרבר?
אז אם זה נוזלי, כמו גרבר...
זה מכין פירות, יש שם מלא מלא פירות.
זה נוזלי או לא נוזלי?
זה.
שהכל.
סמיך.
שהכל. ואם זה לא זז, אז למנהג הספרדים בורא פרי העץ, למנהג האשכנזים, אם יש חתיכות קטנטנות של פרי עץ, אם זה מחית גמורה, עדיף לברך שהכל, אבל אם בורא פרי העץ יצא ידי חובה, למדנו את כל זה בסימן רשב"ת. מה?
זה לא
כפית או אם זה נוזל. מתאים את זה. לא, אבל עם נהג הספרדים זה לא חשוב. נהג הספרדים גם תחון לגמרי, אם זה טבעי, כל עוד שזה לא נוזל. יש ריבת תוצדה, שבוע ראיתי. ריבת, לא ריבה מארץ, ריבת תוצדה, 100% טבעי, אתה לא רואה כלום. תחון. תחנו את זה. יש שם רק תותים ברכיבים. תות. לספרדים בורא פרי אדמה, לאשכנזים, לכתחילה שהכל, בדיעבד בורא פרי אדמה. ברוכים תהיו. שבת שלום וברך.